האם שמעתם פעם על גיבור העל המרוקאי, זה שהגן ושמר על אם המושבות פתח תקווה, הראשון להקים פה כוח לוחם בארץ ישראל, מה שיהפוך להיות מדינת ישראל, זה שהגן על יהודי יפו, זה שכל ערביי ישראל הכירו ופחדו ממנו, רבי יעקב בן מימון זרמתי, הנה מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1836. משפחת זרמתי עולה לארץ ממרוקו ומתיישבת בקהילה היהודית ביפו. אחרי שנתיים, בשנת 1838, בשעה טובה, נולד לרבי מימון בן, הוא קורא את שמו יעקב. וביעקב נתקיימה הברכה של ארץ ישראל, ארץ מגדלת גיבורים. יעקב בן מימון זרמתי גדל להיות גם גיבור בגופו חזק וחסון, וגם גיבור בנפשו אמיץ שלא יודע פחד מהו. וגם איש תורה, תלמיד חכם, הגדל בתורה ויראת שמיים כיהה ליהודי בן יפו עיר הקודש. יעקב הצעיר קנה לו שם טוב גם בין היהודים וגם בין הנוער הערבי ביפו שהריץ את כוחו וגבורתו. קרא פעם וחבריו הערבים משכו אותו אל המוסם. במוסם היו נערכים תחרויות היאבקות פיראטיות שכאלה. פעם אחת הוא הגיע לשם עם חבריו וראה שם איזה ענק אשדודי שנלחם שם מול כל הגיבורים ואף אחד לא יכול לו. ואז אותו גוליית אשדודי התחיל לצעוק בקול גדול, מי כאן ביפו חזק ויכול לנצח אותי? כולכם פה ביפו נמושות, כולכם פה חסרי כוח ויכולת להתמודד עם אשדודי כמונו. אשדודים הם מעל כולם, וכך היה צועק דברי רעב שחדרו לתוך ליבו של יעקב הצעיר, והוא החליט שחלס עם הגאוותנות והרעבתנות הזאת. הוא ניגש אל אותו גוליית ענק ואמר לו, אני הצעיר יכול לטפל בך בחמש דקות. אם רצונך להילחם, אפסק עם דברי הרעבתנות ובוא ניגש לעניין. ומספרים עדים שהיו שם שתוך דקה שתיים רבי יעקב זרמתי הרים באוויר את גוליית האשדודי, הנחית אותו על הרצפה, ואז הרים אותו שוב, הנחית אותו שוב על הרצפה, ואותו גוליית לא קמו. וכך התפרסם יעקב בן ערביי ארץ ישראל כאדם החזק ביותר בארץ שאף אחד לא יכול לו. כולם העריכו אותו, העריצו אותו ופחדו מפניו. יעקב ניסה לפרלה אדני, ולהם נולדו שבעה ילדים, חמש בנות ושני בנים, מימון, יצחק, אסתר, שמחה, רחל, יקוט ורוזה. משפחת אדני הגיעו לארץ ישראל מתימן כבר במאה ה-15. משפחת אדני הייתה משפחה של רבנים חשובים בארץ ישראל. 400 שנה שהמשפחה הזאת גרה בארץ ישראל, וכל הדורות רבנים חשובים ויקרים, אין סוף ספרי קודש חיברה המשפחה המפורסמת הזאת שעמדה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל 400 שנה. לפרנסתו עסק רבי יעקב במסחר שדרש אומץ רב. הוא היה רוכב לבדו על סוסו אל מדבריות מצרים ואל מדבריות סוריה, יוצר קשרים עם שבטי בדואים שלא ראו אדם אחר מעולם, וקונה מהם סוסים אבירים גיבורים בזול, מגיע ליפו או למצרים ומוכר את הסוסים האלו בכסף רב. המסחר הזה היה מסחר מסוכן, שכן להסתובב בין ילידי הארץ עם סוסים ששווים כל כך הרבה כסף זה היה מסוכן, ועוד לבדו, יחידי, הדבר הזה דרש אומץ רב וגם שם מפורסם בכל מקום כדי שיפחדו מפניו. כששמע רבי יעקב שהוקמה אם המושבות פתח תקווה, הוא החליט שהוא הולך למקום לבדוק מה קורה שם, כי גם הוא רוצה לקחת חלק במצווה העצומה הזאת של יישוב ארץ הקודש, הקמת אם המושבות אחרי 2000 שנות גלות. איך אפשר לא לקחת חלק? רבי יעקב מגיע לשם ונפגש שם עם רבי יהושע שטמפר, מהמייסדים של פתח תקווה, המזכיר הראשון של פתח תקווה והמנהל של המושבה מיום הקמתה עד יום מותו. והוא היה אחראי על הקמת הכוח הלוחם, השומר, המגן על המושבה הראשונה. רבי יעקב תעל קנקנם של המתיישבים הראשונים שהקימו את המושבה פתח תקווה. הוא נוכח לדעת שאומנם מדובר באנשים קצת מוזרים, אשכנזים שהגיעו מאירופה, ובכל זאת מדובר באנשים יראי שמיים, צדיקים, עובדי השם, שכל מטרתם ביישוב פתח תקווה הוא לקיים את מצוות הבורא, מצוות יישוב ארץ ישראל. ועם זאת הם גם יודעים להחזיק נשק ולהילחם על שלהם, אנשים כלבבו של רבי יעקב זרמתי. שטמפר, שהיה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים, הוא זה שנתן את השם לפתח תקווה על שם הפסוק שמופיע בספר הושע, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. כשהמתיישבים הראשונים הגיעו לפתח תקווה, הם לא חשבו שהם יצטרכו להילחם בערבים. אבל אז, מעט זמן אחרי שהגיעו, המתקפה הראשונה של הערבים פרצה בערב שבת קודש. היה זה רבי יהושע שטמפר שקרא לכולם לצאת, לקחת את הנשקים, את הכלשונים, את מה שהם רק הצליחו לקחת. היה זה הוא שבעיצומו של יום השבת רכב על הסוס עם נשק בידו ויצא ראשון להילחם בערבים. שטמפר היה גם זה שגייס את המתיישבים הראשונים של פתח תקווה, והקריטריונים שלו היו מאוד ברורים: תורה, יראת שמיים, ועם זאת אומץ וגבורה. מספרים שפעם אחת הוא יצא מבית הכנסת בירושלים וראה שם יהודי שיוצא עם העסקית של הטלית והתפילין בידו, ואז הוא ראה איזשהו שוטר מציק לאישה יהודייה. בלי לחשוב פעמיים, אותו יהודי עם יד אחת עם שקית ותפילין, עם היד השנייה הוא ניגש אל אותו שוטר, נתן לו מכות נמרצות עד שאותו שוטר נאלץ לברוח משם, ואותה אישה הלכה לביתה. אז ניגש אליו שטמפר ואמר לו: אתה, בדיוק אותך אנחנו צריכים, אתה הולך להיות היהודי שיקים את המושבה הראשונה פתח תקווה. כך הוא גייס את המתיישבים הראשונים למושבה הראשונה. לימים יהיה זה אליהו גלומוב, זה שהקים את תנועת ההגנה, את המחתרת שנלחמה בבריטים, זה שהקים את השמאל הישראלי, יהיה זה הוא שיכתיר את רבי יהושע שטמפר בשם הראשון להגנת ארץ ישראל. הלוחם הראשון שגויס לכוח ההגנה על המושבה פתח תקווה היה בן דודו של יהושע שטמפר. היה זה יהודה הרב, החסון, החזק שבחבורה, שהיה נשוי להדס. והדס הייתה אלמנתו של החלל הראשון של חללי מערכות ישראל, כך הוא מוגדר עד היום, רבי אהרון הרשלר. יהודי ירושלמי שהיה כל לילה יושב ועוסק בתורה, לילה אחד הוא שמע שערבים פורצים לביתו ולבית שכניו. הוא קם מתלמודו, ניגש אל הערבים, הבריח אותם, רדף אחריהם, נתן להם מכות נמרצות, אבל אז הם שלפו נשק, ירו בו 12 כדורים, וכך נהרג החלל הראשון של חללי מערכות ישראל. הלוחם השני שגויס היה דאוד אבו יוסוף, או בשמו העברי דוד אבי יוסף, לוחם משבט החייבר מערב הסעודית, למרות שיש שטוענים שהוא היה בכלל עיראקי מבגדד. הוא היה לוחם, בעל ניסיון, הוא היה מבוגר, הוא היה בן 50, בעל ניסיון רב במלחמה. והמגויס השלישי היה רבי יעקב זרמתי, גיבור העל המרוקאי מיפו, שכל ערבי ארץ ישראל הכירו, פחדו מפניו, והוא זה שלימד את כוח ההגנה הראשון של ישראל, איך להתמודד עם הערבים, מצד אחד איך להכיר אותם, איך לכבד אותם, ומצד שני לדעת איך להילחם בהם קשות כשצריך, ואיך לגרום להם לכבד אתכם ולפחד מפניכם. במשך כשנתיים תמימות שירת רבי יעקב בכוח ההגנה הראשון של ישראל. שמר על השדות ועל הבתים ועל התושבים בלילות שלמים, חמים וקרים, לילו שינה. גם נלחם עם הערבים, עם כנופיות ערבים שהגיעו לתקוף, לשדוד, להרוג. הוא היה הלוחם שנלחם בהם, וגם אימן את הכוח הצבאי כדי שימשיך לדורות הבאים. לאחר שנתיים אמר ליהושע שטמפר: אני את שלי עשיתי, הגיע הזמן להמשיך הלאה בחיים. והוא חוזר ליפו והופך להיות המגן, הלוחם של תושבי יפו היהודים. באותו הזמן התארגן איזשהו גרעין תורני של יהודי יפו המרוקאים כדי לחזק את היישוב היהודי בעיר עזה. ובאותה התקופה בעיר עזה עוד לא היה בית עלמין יהודי. בית העלמין היהודי העתיק היה בשטח הערבי ולא רצו לקבור בו יהודים חדשים. ולכן כשנפטר אחד הזקנים מהחבר'ה שהלכו לעזה, הם העדיפו להביא אותו אל היישוב היהודי ביפו ולקבור אותו שם. כאשר הגיעה העגלה לכניסה ליפו, השוטרים לא הרשו להם להיכנס. הם אמרו להם, הוא לא תושב יפו, הוא לא יכול להיקבר פה. הלחילה שם איזושהי מלחמה בירוקרטית וחילופי דברים, עד שהגיע רבי יעקב זרמתי. בלי לדבר יותר מדי, כשהוא הבין מה קורה, הוא התנפל על השוטרים ונתן להם מכות נמרצות, ובינתיים הגניבו את העגלה לתוך יפו, ו-400 איש שחיכו ללוויה, קיימו את הלוויה, קברו את הנפטר, ורבי יעקב זרמתי הלך הביתה כלעומת שבא. מספרים על רבי יעקב שאם יש דבר שהוא ממש תיאב, זו הייתה הגאווה. הוא היה צנוע וענה, וכאשר ראה גאווה אצל אדם אחר, הדבר הזה ממש הציק לו. מספרים שבין הערבים לפעמים היו קוראים ככה איזה תגרות ומלחמות, ואז הוא היה ניגש אל החזק, הגאוותן, ששיחק אותה אבו עלי, והיה לוחש לו באוזן, אם אתה חושב שאתה באמת כל כך חזק וכזה גדול, בוא ותילחם עם בן מימון. מה אתה נטפל אל החלש הזה? וכך הייתה נגמרת התגרה עוד לפני שהתחילה. באותה התקופה ביפו, לפרנסתו, עסק רבי יעקב במסחר באתרוגי ארץ ישראל. הוא רכש את האתרוגים מהמתיישבים הראשונים של ארץ ישראל, שעסקו במצוות יישוב הארץ, וגידלו איך לא את הפרי עליו מקיימים את המצווה המהודרת של ארבעת המינים בסוכות. הוא רכש מהם את האתרוגים וייצא אותם לחול. הדבר הזה הפך להיות משהו ענק. בכל מקום בעולם רצו לברך על ארבעת המינים על אתרוג מארץ ישראל. כך התפרנס רבי יעקב זרמתי עד מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה הוא נתקע עם המון המון אתרוגים. הוא רכש אין סוף של אתרוגים בכל כספו ותכנן לייצא אותם לחול, אבל אז תנועת האוניות בים התיכון פסקה. הוא נתקע עם הסחורה ולא היה לו איך לשלוח אותה לחול. לצערנו הרב, בעסק הביש הזה הפסיד רבי יעקב את כל כספו. הוא נשאר עם חוב גדול לחקלאים, והוא לא יכול היה שלא לשלם להם. הוא ידע שזהו פת לחמם, ולכן הוא מכר את כל אשר לו ושילם לכל החקלאים מהם קנה את האתרוגים שבעצם נרכבו במחסנים ביפו. ואם זה לא הספיק, בשנת 1917 העות'מאנים הטורקים החליטו לגרש את יהודי יפו, והם ביצעו גירוש של כל היהודים מיפו ותל אביב שנאלצו להתפזר ולמצוא מקום מסתור בארץ ישראל. משפחת זרמתי הגיעה לעקרון, ורבי יעקב זרמתי בחוסר כל ביקש לעבוד. אמרו לו התושבים, אדוני היקר, אתה בן 80, אין לנו עבודה לבן אדם בגיל 80, אבל אנחנו מוכנים לתת לך אוכל חינם ומקום ללון, אנחנו נדאג לך. רבי יעקב זרמתי לא הסכים. אמנם הוא חסר כל, ואמנם כוח לעבוד אין לו כל כך, אבל הוא לא ייקח כסף מכספי צדקה. ולכן הוא מכר את התכשיטים של אשתו, האחרונים שנשארו, כדי שיהיה להם מה לאכול ואיך לחיות. וכשהבריטים נכנסו לארץ ישראל וגירשו את הטורקים, חזר רבי יעקב זרמתי ליפו וחזר לעסוק במסחרו בייצוא אתרוגים, אתרוגי ארץ הקודש לכל העולם כולו. כשהוא בן יותר מ-90, חלה יום אחד רבי יעקב זרמתי, וכשהוא שוכב על מיטתו, לפתע ביקש שיקחו אותו ויהלכו איתו קצת לטייל, לנשום אוויר צח של יפו בפעם האחרונה. ולאחר הטיול הזה שכב על מיטתו, עצם עיניו ונפטר לבית עולמו. אני חייב לומר שאני ממש מקווה שאני טועה, אבל מהבדיקה שאני עשיתי לא מצאתי אפילו לו רחוב אחד או גינה ציבורית אחת שנקראים על שמו של גיבור העל המרוקאי, הלוחם הראשון של ישראל, מי שהגן ושמר על תושבי יפו, תושבי אם המושבות פתח תקווה, מי שהנחיל את הדרך להילחם ולהתמודד עם הערבים, אפילו לא רחוב אחד. וזה המקום להגיד תודה רבה לכל החברים שתומכים בנו, חברים יקרים, בזכות אלה שתומכים בערוץ, בזכותכם, אני מצליח להביא לכם את כל הסיפורים המופלאים האלה. יש לכם אפשרות גם לתמוך בערוץ, בביט או בפייבוקס, יש לכם פה למטה את המספר, אתם יכולים להעביר כמה שקלים. מי שרוצה לתמוך בערוץ, יש פה למטה לחצנים של סופר טנקס, אפשר לתת 6 שקלים, 10 שקלים, כל שקל שאתם נותנים, יוטיוב מבין שיש פה משהו שאנחנו אנשים אוהבים ומוכנים אפילו לתת כסף עליו, ועל כל שקל שאתם נותנים, יוטיוב מקפיץ את זה בערך לעוד 1,000 אנשים שיראו את הסרט. יש לכם גם אפשרות להירשם כמנויים לערוץ, שם אתם בוחרים לתת כמה שקלים בחודש לערוץ, 2.5 שקל, 10 שקלים, 1,000 שקל, כמה שבא לכם. את הכסף הזה אני משקיע בסרטים וכולנו נהנים. אם אתם רוצים את המקורות לסיפור, לדעת מאיפה לקחתי את הסיפורים האלה, לקרוא את הספרים בעצמכם, אספתי לכם את כל המקורות עם קישורים לאתרים ומאמרים וספרים שמדברים על הנושא. את כל זה תוכלו למצוא או בפטריון או באפליקציה, בתיאור הכתוב של הסרט יש לכם קישור לאפליקציה ולפטריון, וגם פה למעלה נפתח לכם עכשיו קישור לפטריון, כנסו לשם, שם בפטריון אתם יכולים לתמוך בערוץ בכמה שקלים בחודש, דולר בחודש, $2 בחודש, ושם יש צ'ופרי, שם אתם מקבלים את הסרטים האלה עם המקורות והסברים נוספים ומאמרים נוספים בנושא, ואם זה סרטי טיולים, שם יש לכם גם מפות והסברים איך להגיע למקומות המיוחדים היפים האלה בארץ ישראל שאני זוכה להגיע אליהם. וזהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.